מתחילים את העניין שהתחלנו בו. נשוב לעיקרי הדברים. עשיו צר את יצחק בפיו. הזכרנו שחזרנו מבארים את זה בשני אופנים. אותו ציד בפיו של עשיו מתבאר מפי רבותינו בשני אופנים. אופן אחד, שעשיו היה שואל את יצחק כיצד מאסרים את המלח. זה אופן אחד של צידה. באור אחר אומרים רבותינו, ציד בפיו זה את אותו הכוח שהוא השורש לתורה שבעל פה. זה הציד בפיו. התורה שבעל פה היא נתרבתה בעולם על ידי גרים בעיקר. רבי עקיבא שהיה מבני גרים, שמעיה ואפתליון שהיו מבני גרים, רבי מאיר שסתם משנה עליבי שהיה מבני גרים. לא כולם בדווקא נכדיו של עשיו, בכל אופן הם כולם בני גרים. התורה שבעל פה נתרבתה היא על ידי גרים. את אותו שורש חש יצחק, ציד בפיו. היה משהו בפיו של עשיו שלקח את ליבו של יצחק. היה משהו בפיו שהוא היה כולו קודש, דבר שכמותו לא מצאו בשום מקום אחר. ציד בפיו. אנחנו יעדנו לבאר את לנסות להבין את החיבור שבין שני בין שני דברי חז"ל אלו. זאת אומרת, נקודת הקשר שבין שניהם. מהי כאן הנקודה של אותו ציד שכולל את שני הדברים האלה יחד? השאלה של כיצד מאסרים את המלח, איך היא מצטרפת לשורש של תורה שבעל פה. שוב, סוד הטעם שנמצא בעולם, טעמם של כל הדברים כולם, טעם אז טעמו של דבר תמיד נמצא באפשרות של היעדרו. זאת אומרת, אילו הדבר היה פשוט, מציאותו הייתה פשוטה, מוכרחת מעצמה, מציאותו הייתה טבעית, לא הייתה אפשרות שהמציאות הזאת תיעדר, ההפך מהמציאות הזאת. דבר כזה הוא חסר טעם. טעמו של דבר הוא בעובדת היותו, אף על פי שהוא יכול היה לא להיות, או יותר, משום שהוא יכול היה לא להיות והוא נמצא, אז אנחנו מוצאים בו טעם. כמו שאמר, הטעם הוא נקודת החיות שישנה בדבר. נקודת החיים בדבר היא סוד הטעם. נקודת החיות של כל דבר ודבר היא בעובדת החידוש. כאן נמצא הטעם. באופן שהבסיס, אני כעת חוזר על עקרי הדברים שדיברנו פה בשבוע שעבר, הבסיס לטעם בעולם, מבחינתו של יצחק אפילו, הבסיס לטעם בעולם נמצא אצל עשיו. משום שיש עשיו בעולם, שקיים מישהו שהוא השלילה של כל אותם דברים, הוא נותן להם את הטעם. לכן שלח יצחק את עשיו ואמר לו, אתה לך ותעשה לי מטעמים. את אותם מטעמים שאני אוהב, את המטעמים אשר אהבתי, אז יצחק ביקש אותם מעשיו. עשיו הוא זה שעושה את המטעמים שיצחק אוהב, את הטעם שיצחק. זה ברור מאוד, אין שום אחיזה, אין שום תפיסת טעם בדבר שהוא כאילו מאליו בא, כל דבר שהוא כאילו ממילא. אין לו טעם. כל דבר שמאבד את החידוש מאבד את הטעם. תפיסת טעם בדבר היא קשורה, לא קשורה, אלא היא אחת עם תפיסת החיות שבאותו דבר. תפיסת החיות היא תפיסת החידוש באותו דבר. עשיו הוא הרקע שכל המערכת שבתוכה חי יצחק תהיה חידוש, תהיה טעימה, תהיה בת טעם, יהיה בת טעם. משום כך, אנחנו הרחנו בזה יותר בשבוע שעבר, אני רק חוזר על יקרי הדברים. משום כך שלח יצחק את עשיו לעשות לו מטעמים. כאן אצל עשיו נמצאים המטעמים אשר אהב, כאשר אהב. את הדבר הזה חטף יעקב. זאת אומרת, בזה שיעקב קנה את אותו כוח של עשיו, שהוא אותו נותן טעם שאותו מחפש יצחק. לכן יעקב ידע, רבקה ויעקב ידעו שאת אותו טעם שיצחק מחפש, אז הוא ימצא אותו אצל יעקב בדף. זאת אומרת, אותו טעם של עשיו שיצחק מבקש אותו, הטעם ההוא, את הטעם ההוא יעשה לו יעקב, את הטעם ההוא יכול להגיש לו יעקב. רבקה ויעקב הם שיכולים להגיש לו את אותו טעם שהוא מחפש אצל עשיו. אנוכי עשיו בכורך, אצלי נמצא אותו טעם שאותו אתה מבקש. אותם מטעמים שאתה מבקש נמצאים אצלי. הנקודה הזאת שהיא עיקר, היא עיקר, היא שורש. הנקודה הזאת מתחלקת לשניים. זאת אומרת, שניים הם הטעמים שהם יכולים לצאת מהשורש הזה. מנסה להבין. אולי כדאי אולי נפתח את זה מדברי חז"ל במדרש תהילים על הפסוק על כן לא יקומו רשעים במשפט. כתוב לשון כזאת: על כן לא יקומו, במזמור הראשון בספר תהילים כתוב: לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. כך כתוב: על כן לא יקומו רשעים במשפט. אומרים חז"ל: זה שאמר הכתוב, שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן. כך כתוב בפסוק, זה פסוק בספר משלי. כתוב שם: שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן. אז דורשים את זה חז"ל באופן זה: שפתי חכמים יזרו דעת, מלשון זר, אלו ישראל שעשו זר לארון, שנאמר ועשית עליו זר זהב. ולב כסילים לא כן, אלו אומות העולם שנעשו זרים למקום. זאת אומרת כך, חז"ל דורשים כאן את הצד השווה, את השורש המשותף שיש לזר ולזר. זר וזר שורשם אחד, זה כתוב כאן בדברי חז"ל. חזל דורשים את הפסוק, שפתי חכמים יזרו דעת. זאת אומרת, הם לוקחים את הדעת ועושים ממנה נזר. עושים ממנה זר סביב, כתר. משפתי חכמים עולה כתר, עולה זר סביב לארון. ולב כסילים לוחם, לב כסילים עושה את ההפך. או לוקח את הזר ועושה ממנו זר. שנעשו זרים למקום. כך כתוב כאן. כיוון שהנקודה הזאת היא נקודה של עיקר, ננסה להבין את זה היטב. מאוד ידוע שהמלכות שורשה כבוד מלכות, עניין המלכות בכלל, שורשו באפשרות לעשות את ההפך. זאת אומרת, לעולם אין המלך מלך, אלא אם כן קיבלו אותו העם עליהם באופן שהם יכולים היו לא לקבל אותו. אז המלכות נקראת מלכות. אם המלכות היא בהכרח, אז כידוע מדברי הגר"א, הדבר הזה נקרא ממשלה ולא מלכות. זה נקרא, זאת נקראת ממשלה, זאת לא נקראת מלכות. ממשלה היא על כורחם של הנמשלים, של אותם שהמושל מושל עליהם. המלך חייב להיות ברצונה. ידוע דברי הגר"א כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. ידוע. נמצא אם כן, שורש עניין המלכות הוא בעובדה שאני יכול למרוד במלך. אני יכול לא לקבל אותו עליי למלך. כאן נמצא השורש. אז מכאן שתי דרכים הולכות. אם העובדה הזאת אני נשאר בה, כלומר אני נעשה זר. זאת אומרת, מהדבר הזה בעצמו יוצא, נובע, אני יכול להישאר זר. אני יכול להישאר נגד. אני הרי לא חייב לקבל את המלך למלך. זאת, הרי זה מחויב מתוך עצם עניין המלכות. האפשרות שלי לא לקבל אותו עליי למלך. אז אני יכול להישאר בתוך המסגרת הזאת. ואינני מקבל אותו עליי למלך. אבל הדבר הזה עצמו, אז הוא יכול להעלות את כל התפארת של המלכות. זאת אומרת, הכתר, כתרו של המלך, כל תפארת הכתר, נובעת מתוך העובדה הזאת, שאני יכול הייתי להיות זר. אני יכול הייתי להיות זר, ואני מקבל אותו עליי למלך. מכאן תפארתו של הכתר. כאן המיוחד. אז את הדבר הזה עצמו אני יכול לעשות בשני קווים, בשני אופנים. הדבר הזה עצמו מתחלק לשניים, וכאן הנקודה שבה העולם מתפצל לשניים, דרך הטוב ודרך הרע. בורא העולם ברא את הבריאה לכבודו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. לכבודי ברטיב יצרתיו אף עשיתיו. הכבוד נקרא כך רק משום שאותם אלה שמהם צריך להגיע הכבוד, אז הם יכולים להתנגד, הם יכולים לא לכבד, יכולים לזלזל, יכולים לעשות את ההפך. מכאן מגיע הכבוד. נמצא שהאדם יכול לקחת את אותו כוח ובשני אופנים לתרגם אותו. או לקחת את הכוח הזה בעצמו, לקחת את הזרות הזאת עצמה ולעשות אותה לזר, או להישאר בזרות. אם את הזרות עצמה, אותה זרות, אותו עניין, אותו דבר שאני זר, זה לא מחייב אותי. אתה בדרכך ואני בדרכי. אין לי ולך ולא כלום. אנחנו זרים זה לזה. אותו כוח עצמו, ממנו צומח הזר. ממנו צומח הנזר של המלך. מכאן, ודווקא מכאן, כל תפארת הכתר. הכבוד האמיתי מגיע דווקא מכאלה שהכבוד הוא לא חובה להם. הכבוד הוא בבחירתם. שהם יכולים היו לא לכבד. הייתה להם אפשרות מלאה לא לכבד, והם המכבדים. זה כתרו של המלך. האדם יכול לקחת את אותה זרות עצמה, אותו כוח של זרות, זר, זר. זר זה מלשון שר, כמו נזור אחור. זר זה מלשון שהוא נפרש, נבדל מאותו דבר. כדרך נזיר, כדרך נזור הוא אחור. היה להם לזרה, כידוע. הדבר... הדבר הזה עצמו הוא זה שנותן את כל הרוממות של הקטע, את כל הרוממות של הכבוד, הוא מאותו כוח עצמו. כך הם פני הדברים גם בסוד הטעם. להבין היטב, נותן הטעם לכל דבר, כמו שביארנו, נותן הטעם לכל דבר הוא עובדת היות הדבר הזה חידוש, עובדת היות הדבר הזה למרות אפשרות היעדרו. כאן סוד, כמו שהסברנו, כמו שהבאנו מדברי חז"ל, כאן סוד הטעם שבמלח. המלח מקורו בארץ מלכה, שהיא מתנגדת לכל מקום יישוב. ארץ מלכה היא נגד יישוב, נגד יישוב, נגד צמיחה, נגד כל אוכל שהוא. ארץ מלכה, מבלי שד. והמלח הוא נותן הטעם. כאן השאלה הטריפה של עשיו, כיצד מעשרים את המלח? כיצד מעשרים את המלח? זאת אומרת, כל עניינו של עשיו הוא להצטרף למאכל עצמו כדרך מלח. הוא מצרף את טעמו שלו למאכל. הטעם שלו, עשיו כלפי כל היש כולו, מצטרף כמלח. עשיו הוא הארץ המלכה כלפי כל עניין הקדושה בעולם. הוא ארץ מלכה מבלי יושב. גופרית ומלח שריפה כל ארצה. לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב. על חרבך תחיה. לכן לדעתו שלו המלח מצטרף לאוכל וגם הוא חייב במעשר. זה הפיתוי. עשיו מצטרף כדרך שמלח מצטרף למאכל. וגם הוא חייב במעשר. גם אותו צריך לעשר. כיצד מעשרים את המלח? הבעיה שלו רק איך. מסתבר שהשאלה שלו היא, כיצד מעשרים את המלח? ככה מסתבר, לא כתוב מה הוא שאל. אבל מסתבר שהשאלה שלו היא, אם דין המעשר על המלח הוא רק אחרי שהוא יצטרף למאכל, או שאפשר לעשר אותו בפני עצמו. כך מסתבר. זה מסתבר שזה תוכן השאלה שלו. זה התירוש כיצד מעשרים את המלח. כיצד מעשרים את המלח, אם אפשר, ההנחה היא פשוטה שהמלח חייב במעשר. אלא הבעיה אם המלח חייב במעשר רק אחר הצירוף. ואולי, עד כדי כך, שגם כשהוא בפני עצמו, הוא כבר גם חייב במעשר. כך הסברה נותנת, זה תוכן, אם זה תוכן השאלה של ישראל. אבל ההנחה היא הנחה פשוטה, והמלח חייב במעשר. כאן הצייד בפיו של עשיו. עד כדי כך עשיו תופס, עד כדי כך עשיו רואה את עצמו כמצטרף צייד בפיו. אבל כאן שוב הדברים מתחלקים לשניים, באותו פיצול, אותה פרשת דרכים מתחלקת פה לשניים. יכול אותו תואם, יכול להישאר באותה טעימה של, אם הטעם נמצא באותה נקודת מעבר שבין ארץ מלאכה לבין היישוב, זאת אומרת בין האם האכל למאכל, שם נמצאת נקודת הטעם, אז נמצא ששם נשאר, אפשר שם נשאר, בזה נמצא שכל הטעם כולו תמיד יהיה אך ורק במילוי החסר ותו לא, אין לי יותר מאשר את מילוי החסר, כאן נמצא הטעם. זאת אומרת חסר ואני טועם, שוב חסר אני שוב טועם, שוב חסר ושוב טועם, נשארים באותה מסגרת. אבל הדרך הפונה ימינה באותה פרשת דרכים אומרת לא כך, אומרת שמשום כך, להפך, מתוך החסר אז מוצאים טעם ביש עצמו, אז הטעם הוא לא במילוי החסר, הטעם הוא בדבר עצמו, מקבלים טעם בדבר עצמו, הדבר עצמו נהיה טעם. לולי זה לא היה לדבר טעם, אבל אחרי שהדבר הזה קיים, אחרי שהשורש הזה קיים, אז מוצאים את הטעם בדבר בעצמו. שוב, הדבר בעצמו הוא הטעים, ולא מילוי החסר הוא הטעים. מילוי החסר הוא סיבה לאפשרות לטעום טעם בדבר, לתפוס את החיות. אבל אחרי שנתפסה חיותו של דבר, אז טעמו בעצמו. אלו היו המטעמים שעשה יעקב ליצחק. אלו הם המטעמים. יעקב עשה ליצחק את אותם מטעמים שאמור היה לעשות עשיו. אלא שבמטעמים של יעקב היה טעם גן עדן. הגן עדן טעמו בעצמו. הגן עדן אין טעמו במילוי החסר. הטעם הזה של מילוי חסר זה טעם שתואמים אותו רק בתוך המסגרת ובתוך המערכת של העולם הזה. בגן עדן הדברים עצמם טעים, שם טעים הדבר עצמו, אבל אין תפיסת טעם בדבר אם לא אני שיגעתי בו, אם לא אני שיצרתי אותו, אם לא שהדבר הזה הוא מתוך הדבר הזה נתחדש על ידי. אבל נקודת ההבדל היא, אם אותו חידוש נתפס, הטעם באותו חידוש נתפס בחידוש עצמו, או הטעם באותו חידוש נתפס בנקודת המעבר מההיעדר ליש. שוב, כשאדם אוכל, אז את הטעם הוא מוצא בהסבעת הרעבון, בהסבעת התשוקה לאותו דבר. זה הטעם שהוא מוצא. כך פני הדברים פה. מי שיודע את טעמו של דבר, אז מתוך הרעב, אז הוא יודע לטעום את הטעם בדבר עצמו. והדבר עצמו נתפס אצלו בטעמו הנכון. מובן, זו דרך ארוכה להגיע לסוד הטעם של הדבר בעצמו. קשה מאוד להגיע. הטעם הראשון, הטעם ההתחלתי, תמיד, הטעם ההתחלתי, תמיד, לעולם, הטעם המיידי, הראשון, ההתחלתי, כמו שאנחנו אומרים, הוא תמיד נמצא במילוי החסר. אבל לכן, משום כך, אז אמרו חז"ל ונפסק כך להלכה, לעולם האדם חייב להתחיל שלא לשמוע. תחילת הדבר חייבת תמיד להיות שלא לשמוע. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זאת טעימת הטעם בדבר בעצמו. טעימת הטעם באותו, הטעם הזה הוא משהו שהוא מעין עולם הבא. זה לא מסוג המתאמים של העולם הזה. מתאמי העולם הזה אין עניינם, זה לא חורג אף פעם מתחום המסביאו רעב. וחוזר חלילה, מסביאו רעב, מרעיבו שבע, מסביאו רעב, וכן הלאה. לעולם צריך להתחיל שלא לשמוע. לעולם צריכים להתחיל בטעם ההתחלתי. אבל מתוך הטעימה הזאת, כשמתכוונים באמת נכון, מתכוונים, אז מגיעים הלאה לסוד הטעם האמיתי שבדבר בעצמו. אבל זה רחוק, זה רחוק, זה לא מיד, זה מצריך סבלנות, וזה מצריך מעבר יותר ארוך של גריסת שיניים בחצץ. זה מצריך זמן מה של איתה, ואף אחד לא מוכן לזה. עד שמגיעים לסוד הטעם. זאת דרך. זה טעם שהוא מעין עולם הבא. פה זה איננו. פה בעולם הזה, במערכת המטעמים שעשיו מכין. אז אין, זה לא, לא זה הטעם. אלו היה התבשילים של רבקה ויעקב. והם שהכריעו את הקו. לזה התכוון את זה. אותו עשיו שיעקב קנה, אותו עשיו שנמצא אצל יעקב, אותו עשיו שיעקב אומר עליו, אנוכי עשיו בכורך, אנוכי עשיו בכורך, אנוכי עשיו בכורך, כלומר אצלי נמצאת אותה נקודת ההתחלה שממנה מגיעים לעולם הבא, שממנה מגיעים לטעם הטוב. אותם מטעמים שאתה מבקש מבכורך, המטעמים ההם נמצאים אצלי. אנוכי עשיו בכורך, אני קניתי את הבכורה. מה שנשאר אצל עשיו, אז נשאר הטעם עם הטעם שדורך במקום. אותו טעם שהוא נשאר בתוך העיגול של מסביאו רעב ומרעיבו שבע. זר, זר, לא טעים, זה נקרא היה לי לזרה. תדוע, ראשון הכתוב, דבר לא טעים זה נקרא שהיה לנו לזרה. עד אשר יצא מאתכם. זה דבר לא טעים. הטעם הטוב, הטעם הטוב, נמצא לא בזרות, להפך, הטעם הטוב נמצא בכתר. אני רוצה להראות עד כמה מדויק לשון הגר"א על הפסוק הזה. הוא לא מביא את דברי חז"ל אלו. שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן. שפתי חכמים יזרו דעת, כלומר, אף מה שיודעים מאחרים מאתרים אותם ומיישרים דבריהם שיהיו ערבים ומתוקים לשומעם, ויזרו מלשון זר. כך אומר כאן אגב. שפתי חכמים נותנים טעם בדבר, נותנים, מעלים כתר, מעלים זר, את הזרות עצמה הופכים לזר, את אותו זרה הופכים לטובתה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה במקום הזה עצמו, באותה נקודה, באותה פרשת דרכים, באותה פרשת דרכים עצמה, נמצאים אותם דיבורים שמהם נובעת התורה שבעל פה. להבין היטב, להבין היטב. כל התורה כולה היא דברו של בורא העולם. התורה היא דברו של בורא העולם בבריאת העולם. הסתכל בוריתא וברא העולם. דבריו דבריו הם התורה של כל העולם כולו. זאת אומרת, הם הבריאה עצמה, מה שהבריאה באמת אומרת, מה שהתגלה לנו כשהתקיים הכתוב ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. מה שהתגלה אז, זה בעצם מה שהבריאה כולה מדברת. הבריאה כולה מדברת דברי תורה. היא אומרת, השמיים מספרים כבוד כל. והבריאה כולה אומרת את דבריו, מה שהוא אומר, אף אחד לא שומע. אבל זאת, את זה היא אומרת. הבריאה כולה היא דבר חי. כידוע, בכתוב, חי העולם, חי העולמים, אלוקים חיים. אתה הוא השם לבדיך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, וכל צבאה, הארץ וכל אשר עליה. הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. מחיה פירושו, נותן להם לשון, נותן להם דיבור. כדרך שכתוב בתרגום, אבל יהי האדם לנפש חיה, לרוח ממלא לה. אני יודע לכם, תוכלו לסגור את הדלת. ויהי האדם לנפש, ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממלא לך. ואתה מחיה את כולם, כלומר אתה נותן לכולם את הדיבור, כולם מדברים, כולם רוח ממלא לך, כולם נפש חיה, כולם רוח ממלא לך, כולם מדברים. הדיבורים האלה הם דיבוריו שלו. אלה הם דבריו יתברך. זה מה שהוא מדבר. ישנה בריאה אחת בעולם שיש לה כוח דיבור שונה, כוח דיבור זר, כוח דיבור מעצמה. היא יכולה לדבר דברים אחרים. יש בפי הדיבור אחר. זאת בריאת האדם. האדם הוא מדבר. והוא מדבר את מה שהוא רוצה. ניתן לו כוח לדבר ולדבר אחרת. לדבר לא את הדיבורים של הבריאה. לא את מה שפי השם דיבר. אלא את דבריו של עצמו. זה כוחו של אדם. לקחת את אותו דיבור. ולהסיט אותו. מחיים ביד הלשון למוות ביד הלשון. הוא יכול להסיט אותו מדרכי חיים ודרכי מוות. מדיבור של פי השם דיבר לדיבור הפוך. לדיבור שהוא כולו מוות. כולו מוות, כולו בכיוון הפוך. הוא כולו בכיוון נגדי. הכוח המיוחד הזה ניתן לאדם. הכוח הזה ניתן לאדם כדי שהוא ייקח את דיבוריו שלו, את אותם דיבורים שהם ממנו, חיותו שלו, חיותו שלו, המקום שבו הוא תופס, הוא חש את עצמו, את קיומו שלו, את חייו שלו, את עצמו לגמרי, כדי שהוא יעשה מהדיבורים האלה גם תורה. זאת אומרת, אותם דיבורים שהם דיבורים זרים, אז ניתנו לאדם כדי שהאדם ייקח את אותם דיבורים וגם מהם יעשה נזר. גם אותם יהפוך לתורה. אותם דיבורים שהם דיבורי עצמו, שהם חיותו שלו, אותם דיבורים שהם לא פי השם דיבור. זאת נקודת החידוש. אני מדבר. אני מדבר כאן, לא בורא העולם מדבר מפי. אני מדבר, ואני מדבר את עצמי. אלו דבריי שלי. אני את עצמי מדבר. הכוח הזה ניתן לאדם כדי שיקח את דיבוריו שלו ויעשה גם את הדיבורים האלה לדיבורי תורה. גם הדיבורים האלה יהיו דיבורי תורה. זה סוד תורה שבעל פה. זה מה שנדרש מאותם המילי תורה שבעל פה. מה שנדרש מהם זה, קחו את תחושת החיות שלכם, קחו את דבריכם שלכם, את מה שאתם מדברים, וכאן, כאן בדבריכם שלכם, שאלו יהיו דיבורי תורה. זאת הברית הגדולה של תורה שבעל פה, שקראת הבורא עם כלל ישראל. ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך. אותם דיבורים שאתה מדבר, אותם דיבורים שאתה מוצא בהם את טעמך שלך, הדיבור שהוא חיי שלי, זהו הנפש חיה, הרוח ממללה שלי. הדיבורים האלה גם הם דיבורי תורה. הם, להפך. ובהם יש טעם מיוחד. אדם שמכופף את עצמו, ולא מדבר את דיבוריו שלו, זה נביא. נביא עניינו, מלשון ניב שפתיים. עניינו שהוא לא מדבר את דבריו שלו, אלא שהוא נביא, ניבו, הוא דיבורו של הקדוש ברוך הוא. הוא שליח, הוא נביא, הוא מדבר, אבל הוא מדבר בנבואה. ניבו, ניב שפתיו, זה מה שנשלח, מה שהוא נשלח מלמעלה. הוא מדבר את מה שניתן בפיו. זה נביא. תורה שבעל פה, כאן, כאן אנחנו לא נביאים. הפה הוא פינו שלנו. דבריי אשר שמתי בפיך. הפה הוא פינו שלנו. ומפינו שלנו, דווקא, דווקא מפינו שלנו, מפינו, מהרוח ממללה שלנו, מתחושת החיים שלנו, את הדיבורים האלה להפוך לדיבורי תורה. כאן נמצא הסוד של תורה שבאו. המקום שבו נמצאים הדיבורים הקטועים, אותם דיבורים שהם דיבורי הנגד, אותם, מי מחזיק את הכוח הזה של דיבור בעולם כנגד דבר השם? זה עשיו. יצחק הרגיש כי צייד בפיו. צייד בפיו זה שבפיו של עשיו נמצא סוד. כאן נמצא סוד. כאן נמצא כוח שרק מפיו של עשיו יוכל לצאת. רק מפיו של עשיו. רק מפה שמדבר רק את עצמו. על חרבך תחיה. חיותו שלו היא חיות קטועה. היא חיות שאין לה, היא לא קשורה למעלה. היא לא מוציאה לפועל את מה שלמעלה. דווקא הדיבור הזה. הדיבור הזה נושא בתוכו את אותו כוח שבסופו של דבר, אז זו התורה שבעל פה שבידינו, התורה שבעל פה שהיא חיינו ואורך ימינו, אותה תורה שבעל פה שורשה בכוח הדיבור של עשיו. יעקב מדבר את מה שניתן בו, יעקב מדבר את דבר השם, עשיו מדבר את דברי עצמו. באותו כוח דיבור מונח שורש לדיבור חדש, לטעמים חדשים בתורה, לעומק חדש. סורת חיות חדשה בתורה. זהו ריבוי התורה של מה שנקרא בלשון הגמרא, אותו ריבוי תורה של בבל, שהגמרא קוראת לו במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל, שהוא מתוך החושך. כמו שידוע במדרש תנחומה בפרשת נוח, כבר הקראנו את זה פה כמה פעמים, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. זה אותו אור גדול שהוא ניתן לעמלי תורה שבעל פה, עמלי תורה שבעל פה, אותם מתייגעים בתורה שבעל פה, אותם אלו שחשוך להם, אותם אלו שלא שומעים את דבר השם. נקודת המוצא שלהם היא שדיבורם שלהם נתפס להם כקטוע. באיזה כוח עושים את הדבר הזה? מאין לוקחים את הכוח להפוך את הדיבור הזה עצמו את הדיבור הזה, את אותה זרות לנזר? את אותו דיבור קטוע, איך לוקחים אותו והופכים אותו לדיבור שהוא כולו תורה? בפסוק כתוב, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ארוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. המילה דיליתני, מבארים אותה הראשונים, אבן עזרא, הרד"ק, המילה דיליתני כוללת בתוכה את שני הצדדים. אבן עזרא אומר את זה יותר במפורש. ננסה, נבדוק את המילה. שורש המילה הזאת דלו, שורש המילה דלו, אז היא כוללת כך. אנחנו יודעים שיש אדם דל, דל. הפירוש הפשוט של דל זה כמו הפרות שהן דלות בשר. אדם דל, כיסו דל, דל נכסים, יש לו מעט. אני, אחד מהשמות הנרדפים של אני, אני, אביון, דל, מח. מה עניינו של דל? אז כשבודקים, אנחנו מוצאים משום, מכיוון שאנחנו רואים שגם דליית מים מן הבאר, לקחת מן הבאר בדלי, וגם דלו דלה לנו ויש כצונן, אפשר לדלות מים מבור עמוק, ממעיין, אפשר לדלות. נמצא שעניינו של דל, העניין דלו, הוא דבר שנדלה, זאת אומרת נלקח כאילו משורשו. כלומר, דוגמה לדבר, כאשר נחתך עבר באבריו של אדם והוא נשאר עם קצת חוטים, אז בלשון חכמים הוא נקרא עבר מדולדל. עבר מדולדל. זאת אומרת, נגלה, ניתק משורשו. ניתק מן השורש. זה נקרא עבר מדולדל. המילה היבדל, נבדל. המילה דלת. כתוב בראשונים. עניינה להפריד. להפריד דבר משורשיו, מאותם מקומות שבהם הוא צריך היה להיות. נבדל. לסגור עליו את הדלת. כלומר, להבדיל בין מה שפה ובין מה שפה, בין מה ששם. והבדילה, אותו דבר, אותו שור. נבדל, הבדל. דלת, דלו, מדולדל, דל. כלומר, נלקח, נבדל, מאותם דברים שלהם הוא צריך היה, אמור היה להיות שייך. אותם דברים שהם שלו, וצריך היה להיות, הוא צריך היה להיות שלהם, צריך היה להיות שייך להם. אז הם נדלו ממנו, או שהוא נדלה מהם, הוא נבדל מהם. הוא שמה כאילו דלת בינו ובינם. הרבימך השם כי דיליטני. כי דיליטני, אומר האבן עזרא שם, זה עניין אחד עם עשית אותי דל ודלית אותי. עניינו אחד עם אשרי משכיל אל דל ביום רעה עם אלתהו השם. דיליטני, דלותי ולי יהושיע. כלומר, אדם שאיננו דל, אומרת, אין לו שום תחושה שנדלה ממנו משהו, שהיה שייך לו, שהוא משלו, שהוא ממנו, קשור אליו. בלי תפיסה כזאת, לעולם הוא לא יידלה. זאת אומרת, אותו כוח לעלות, אותו כוח לצאת מזה, הכוח לצאת, הכוח לדיליטני, הוא משום שהייתי דל. דלותי וליהושיע. אילו לא הייתי דל, לא הייתה באה ישוע. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, וכי דוד חנך את הבית, הלא שלמה חנכו. מקשים את זה חז"ל. הרי לא דוד חנך את הבית. מה זה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד? הרי לא דוד חנך, שלמה חנך את הבית. דוד הציב את היסודות. דוד קידש את הרצפה, כמו שכתוב בגמרא. אבל שלמה בנה את דוד. אחרי חיי דוד. דוד כבר לא חי. דוד לא ראה בחנוכת הבית. אלא אומרים חזרנו, משום שנתן את נפשו עליו, הוא נתן על זה את נפשו, אז זה קרוי על שמו. במילים אחרות, חנוכת הבית, משום שהיה כאן מישהו דל מקודם, לכן הגיע לאותו דיליטני. ארוממך השם כי דיליטני. דוד נתן על זה את נפשו. נתן על זה את נפשו, זה הכוונה שכל רצונו היה מכוון לדבר הזה. הוא מסר על זה את הנפש, כלומר שהוא ידע שחייו תלויים בזה. הוא הרגיש את עצמו בלי זה כעבר מדולדל. חייו תלויים בזה. נתן על זה את נפשו. לכן חנוכת הבית נקראת על שמו. דיליטני. דלותי ולי יהושיע. גם את זה אומר דוד. סוד שמו של דוד מפורש בחז"ל. האות היא דלת. ועניינה אותה דלות. אותה דלות. אין לי משלי דבר, כלום. אני דל, זאת אומרת, רוצה בדבר הזה. אני דל, כלומר, כאילו דלו ממני את מה שהוא שייך לי. זה עניינו של דוד. אחרי שהוא מקבל את כל השפע שנותנים עליו, אז שוב דלת, הוא נשאר דל כמו בתחילה. הוא מעצמו אין לו כלום. דלת, וו, דלת. דל, וקיבל את כל מה שקיבל, וו, עניינו תוספת, עניינו חיבור, עניינו השפעה. וו תמיד מוסיף על עניין ראשון. היה דלת קודם, והוסיפו על עניין ראשון, והוא נשאר דל. זה דוד. כך מסבירים חזל עצמה. זה שמו. דלותי ולי יושיע. לכן חנוכת הבית שייכת לדוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארוממך השם, זה השיר, ארוממך השם כי דיליתני. לקחת את דלותי ועשית ממנה בניין. עשית ממנה שפע בלי גבול. אותו כוח דיבור שניתן, אותו כוח דיבור של עשיו, שהוא הדיבור הרע, הדיבור הקטוע, הדיבור שאיננו דבר השם, אותו דיבור שהוא סוג חיות אחרת, ואותה חיות שעליה אמר הכתוב ועל חרבך תחיה, זאת חיות של ניתוק, זאת חיות של על חרבך תחיה. אותו דיבור של עשיו, כשהוא תופס את עצמו כדל, אז עליו יעלה, ממנו יצמח. אותו דיבור גדול, אותו דיבור שהוא התורה שבעל פה. אצלו מתקיים, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. כל מי שתופס את הדיבור הזה כדיבור ש... מי שרואה את עצמו כ... עם דיבור כזה, יש לי רב, יש לי רב, הרבה יש. אני בעל רכוש גדול. לא רואה את עצמו כדל. מי שלא רואה את עצמו כדל, אז הוא מופקע מאותה ישועה. אם לא דלותי, אין ולי יושיע. אז כאשר תבוא הישועה, אז יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה. אז אותו דיבור ייעלם מהעולם. אז וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. אותו דיבור ולא יהיה שריד לבית עשיו ביום הזה. הדיבור הזה אין לו קיום, אין לו קיום, אין לו המשך. זה דיבור קטוע, זה דיבור שהוא נגד צורת החיים האמיתית של העולם. זה נגד בדבר השם שמיים נעשו, זה נגד ברוח פיו כל צבאה, זה נגד השמיים מספרים כבוד כל, זה נגד פי השם דיבר. חייב להיות כך, ולא יהיה סביב לבית עשיו ביום. אין שום אפשרות. שוב, כל מערכת הטעמים, כל מערכת הטעמים בעולם, כל מערכת הדיבור בעולם, אנחנו חייבים לדעת, להבין, להכיר, המערכות האלה השתבשו. אנחנו לא תואמים את הדבר הטעים באמת, אנחנו לא תואמים את הטעם הנכון. וכל הדיבורים שבעולם הם כולם הבל. כל מערכת שהיא לא מכוונת כלפי הקיום עצמו, זאת מערכת רגעית והיא חייבת להתחסל. אין לה, היא לא תישרד ולא יהיה שריד לבית עשיו ביום הבא. היא לא תישרד. אנחנו קיבלנו מערכת דיבורים חילופית ומערכת טעמים חילופית. והמערכת המרה ביותר, המערכת החילופית, הכי נוקבת, הכי מרה, האויב הכי מר שקם לנו, זאת מערכת הדיבורים ומערכת הטעמים שהביאו לעולם יוון. זאת מערכת דיבורים שהיא טוענת לכתר. היא טוענת ללשון כאילו לעומת לשון הקודש. ואפילו בדין התורה. אז בכל לשון לא התירו שיכתבו ספרים. אבל לא התירו אלא בלשון יוונית. יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. יפיותו של יפת יהיה באוהלי שם. זאת לשון שהמאבק איתה הוא, כפי הנראה, בחיצוניות הדברים, זה מאבק בין שווים. הם כאלה שטוענים לכתר. הם טוענים למערכת טעמים חילופית באמת. ומערכת דיבורים חילופית. זה האויב המר ביותר שקם לנו. הניצחון על האויב הזה מחייב מחייב בראשית חדשה. יש כאן בראשית חדשה, זה מחייב בראשית חדשה. שני המאמרים הראשונים שאמר אותם בורא העולם, ישנם שני מאמרים, ובמדרשים, אז ישנם מדרשים חלוקים מי הוא המאמר הראשון. מה שכתוב בפסוק ויומר, בפעם הראשונה זה ויומר אלוקים יהי אור. ויומר אלוקים יהי אור. בגמרא שלנו כתוב, הגמרא במסכת ראש השנה שואלת, אנח עשרה מאמרות הרי תשעה הרי, אתם מונים את אחד מהויומר שכתוב במעשה בראשית. אומרת הגמרא, בראשית נמי מאמר הוא, תכתיב בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבא. כלומר בראשית גם נחשב למאמר. בראשית ברא אלוקים, אף על פי שלא כתוב כאן ויומר, משום שעדיין לא היה למי לומר. אבל בראשית, כאן נמצא שורש כל המאמרות כולה. האפשרות לדבר עם מישהו נמצאת במאמר הזה. בראשית. זה לא ויומר רגיל. אין כאן שום פנייה אל אף אחד. אבל זה גם מאמר. זה מאמר שהוא שורש כל המאמרות כולה. בראשית נע ממאמר. אבל הויומר הראשון בהדיה, הויומר הראשון שכתוב עליו ויומר, זה ויומר אלוקים יהי אור. אני רוצה להזכיר דבר שכבר הזכרנו את זה פה פעם, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. כלל ישראל ממש עד לדור האחרון, עד לדור האחרון, עדיין אפשר למצוא את הדברים האלה בשרידים מלפני 30-40 שנה אצל יהודי תימן. אצל אחינו הספרדים היו מונים מה שנקרא מניין שטרות. מניין לשטרות. יש מין מניין כזה בכלל ישראל. מין מניין כזה, מניין שטרות. המניין הזה הוא מניין שהתחילו למנות מתחילת ממשלת אלכסנדר. ועשו את זה לכבודו של אלכסנדר, כאילו. זה מה שכתוב באופן גלוי בספרים. כיבדו את אלכסנדר, כלל ישראל כיבד את אלכסנדר אחרי שהוא כבש את הארץ, ומנו מתחילת מלכותו. אז כלל ישראל מונה, אלכסנדר מזמן איננו, מזמן איננו, יורשיו כבר אינם, אין מי שיתבע את אלבונו. ועדיין כלל ישראל מונה לשטרות. הרמב״ם את כל התאריכים כותב גם במניין לבריאת העולם וגם במניין שטרות שאנחנו מונים. הרמב״ם ביד החזקה. בכל מקום בתשובות הוא מונה לשטרות. כל תאריך הם כותבים לשטרות. כל תאריך, הראשונים כולם כותבים לשטרות. זה מעולם הדבר הזה היה תמוע בעיניי, עד שמצאתי בהקדמת רב ניסים גאון לפירוש על הש"ס. הוא אומר את זה בדרך אגב. אגב בלשונו. וכאשר היה רוצה רב לרד לבבל, ביקש רב חייא מרבינו הקדוש, והתיר לו שיורה. והייתה ירידתו לבבל בשנת תקוף שנה לפיסוק הנבואה, אשר הוא תחילת ממשלת אלכסנדר. כך הוא אומר דרך אגב. זו הפעם הראשונה שמצאתי. שמניין שטרות לא מונים בכלל לממשלת אלכסנדר. אף אחד לא מקצור. לא זה העניין בקיצור. אלא מכיוון שבאותה שנה שבה מלך אלכסנדר, באותה שנה פסקה נבואה. כמו שכתוב בספר סדר עולם, ששנת מלכות אלכסנדר היא השנה שעד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, מכאן ואילך, כוף אוזנך ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך, אין, מכאן ואילך אין יותר נבואה. פסקה נבואה מישראל. אנחנו לא מונים לממשלת אלכסנדר, הוא לא מעניין אותם. אנחנו מונים לפיסוק נבואה. וזה אנחנו. עסקן נבואה מנצחון. בהמשך הוא אומר את זה כשהוא מדבר על זה, אז כך הוא מזכיר את זה. כי רב אשי ורבינה סוף האמוראים, וימות רבינה בשנת 811 להשתרות, כלומר מעת פיסוק הנבואה עד שנסתם התלמוד. כלומר מעת פיסוק הנבואה עד שנסתם התלמוד, מניין שטרות בצורה עדינה כל כך, באופן גלוי לא תמצאו את זה. מה שכתוב, כיבדו בזה את אלכסנדר, אבל כלל ישראל עומד ומחזיק בדבר הזה עד לדור האחרון. מניין שטרות, איזה מין מניין זה, איזה עסק יש לך. גמרנו כבר מזמן, מזמן גמרנו את זה. וכלל ישראל הלך ומנע 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 עד לפיסוק נבואה מעניין אותה. וזאת הצורה העדינה איך כלל ישראל מוצא כאן את הבראשית החדשה. הייתה בראשית אחת והיא נגמרה, וזה נגמר. זאת הבראשית של בדבר השם שמיים נעשו, וזה נגמר, יותר אין. מכאן ואילך כוף אוזנך ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך צריך מערכת מאמרות חדשה, עוד מאמרות, בראשית חדשה. מכאן ואילך אנחנו מונים לפיסוק נבואה, לא מונים יותר לבריאת העולם, מונים, יש לנו עכשיו עוד בראשית, יש לנו עוד בראשית ויש לנו עוד מאמר ידיעות. פעמיים זאת בראשית לא של דבר השם, זאת בראשית שכבר דבר השם לא נשמע. יש כאן בראשית חדשה, פיסוק נבואה. מכאן ואילך כוף אוזנך ושמע דברי חכמים. ויאמרו חכמים יהי אור ויהי אור. זאת הבראשית השנייה. מכאן מתחיל סדר אחר, מערכת אחרת, צורה אחרת של תורה. באו צדיקי, הבו ברו אלמה. כך אומרת הגמרא. אילו היו רוצים הצדיקים, היה בכוחם לברוא עולם. כך אומרת הגמרא בסנהדרין בדף סמ"ך. איבאו צדיקי, הבו ברו אלמה. רק הצדיקים אינם רוצים לעשות דבר נגד רצונו יתברך. אבל במסגרת רצונו, מה שהוא רוצה, אז הם בוראי עולם. תראו שהמילה חנוכה עניינו התחלה חדשה, חינוך חדש. זה תראו שהמילה חנוכה, חנוכת המזבד, התחלה חדשה, חינוך חדש. מכאן זה מתחיל, כאן נקודת בראשית, וכאן נמצא אותו ויומר חדש, יהי אור ויהי אור. אותו ויומר, אותו ויומר בסוד תורה שבעל פה, אותו אומרים אותם צדיקי שאי הבו ביי הבו ברי אלמה. השיר של חנוכה, מזמור השיר של חנוכה, זה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. לדוד, הרוממך השם כי דיליתני. ומתוך הדיליטני הזה אז הגיעה חנוכת הבן. דווקא מהדיליטני הזה דלותי ולי ירושיה. אותה נקודת פתיחה שהיא פירוש השם חנוכה, אותו דבר שנפתח בחנוכה, חינוך, חינוך המזבח, חנוכת המזבח, חנוכת הבית, אותו דבר שנפתח הוא יוביל אותנו עד הסוף. מהפתיחה הזאת, מהבראשית הזאת, מכאן אנחנו נגיע עד למה שכתוב באותו פזמון שכל ישראל שר, לעת תכין מטבע מצר המנבע, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזמור.